דף מבב עמוד א', שורה שנייה מלמעלה, חוץ מן אדם. למדנו במשנה דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר ומשום תמה. חוץ מן אדם, בדם, כשם שלא חייבים על פיגול, הוא הדין לגבי נותר, הוא הדין לגבי תמה, וכמובן צריך להדגיש, אין הכוונה היא לבוא ולומר שעל עצם אכילת הדם הוא לא חייב. מה שהוא אכל דם, אז הוא חייב כרת על אכילת דם. אבל בנוסף, אם היה פה מחשבת פיגול, אין כרת מצד החלק של הפיגול, כמובן זה יבוא לידי ביטוי בשוגג, בחטאת, לא יתחייב חטאת גם בגלל הפיגול, לא יתחייב חטאת אם נותר ועכשיו הוא אכל אותו כנותר, ולא יתחייב חטאת במידה והוא תמת תומת הגוף ועכשיו הוא בא ואכל אותו בתומת הגוף. אומרת הגמרא, אמר אולה, שואלת הגמרא, מינה נמילי, שואלת הגמרא, מאיפה אתה לוקח את זה שבדם אין פיגול, אין נותר, אין תמה? עונה הגמרא, אמר אולה, כתוב בפרשת דם, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. דורשת הגמרא, אמר אולה, אמר קרא, ואני נתתיו לכם, שלכם יהיה. ומכיוון שאנחנו באים ומגדירים את זה שלכם יהיה, אז התורה באה ואומרת שאין בו דין מילה, אלא זה כמו שלכם, אתה לא מועל בדם. דבר רבי ישמעאל טענה, בבית מדרשו של רבי ישמעאל הביאו המקור מאותו פסוק, אמר קרא לכפר, לכפרה לתתיב ולא למעילה, לעניין מה קראתי אותו קודש, לעניין הכפרה, אבל לעניין מעילה איננו מכונה קודשי, ממילא אין בו דין מעילה כמו בכל חולין. רבי יוחנן אמר קרא באותו פסוק, הוא פסוק מסיים, כי אדם הוא בנפש יכפר, ולכן נאמר פה דין הוויה אחת, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה אחר כפרה? אין בו מילה, שהרי כבר נעשית מצוותו, ממילא הוא כבר לא עומד כשימוש לקודש, אין בו צורך לגבוה, לכן הוא לא נחשב קודשי השם, אין בו מילה. אף לפני כפרה הוויה אחת, אין בו מילה. שואלת הגמרא, אני מקבל, הוא בהווייתו יהיה, אבל אתה מחליט שבהווייתו יהיה, פירושו של דבר שהדין לפני כפרה כלאחר כפרה, ואולי הפוך, ואימה לאחר כפרה כלפני כפרה, כי זה באמת הוויה אחת. מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה? עונה הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו מועלים בו, כיוון שיש פה הוויה אחת, ולא ייתכן לבוא ולומר שדבר שנעשית מצוותו מועלים בו. וממילא אנחנו באים ואומרים שכאן שהרי נעשית מצוותו אין פה מעילה, ממילא אנחנו באים ואומרים שמוכרח שלפני כפרה כלאחר כפרה, ולכן אין דין מעילה בדם. שואלת הגמרא, ולא, והרי תרומת הדשא, למה אתה אומר שדבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו? בכל יום העבודה הראשונה בבית המקדש היה כהן שזכה בפיס, היה הולך ותורם את הדשן. הדשן זה אותו אפר שנוצר מחמת הקטרת האימורים והאיברים שכבר נעשית מצוותו, ובכל זאת צריך לבוא עם המחתה, לוקח מלוא המחתה, יורד ומניח את זה במזרחו של כבש, וכתוב ושמו שם גניזתן, ושם אחד מאותה עשרה ניסים נבלה באדמה. זאת אומרת, שם גניזתן זה איסור ענה, אסור להשתמש בו, אלא זה נגנז שם במקום. אי אבל נעשית מצוותו. אז הנה אני רואה שיש לנו דבר שנעשית מצוותו, ובכל זאת הדין שמועלים בו. אם כך אומרת הגמרא, יהיה נכון לבוא ולומר כבניין אב, במה מצינו, כמו שבדרומת הדשן על אף שנעשית מצוותו מועלים בו, ישנם עוד קודשים שנעשית מצוותו ומועלים בו. עונה הגמרא, משום דהב את תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. מכיוון שתרומת הדשן, ובנוסף יש לנו דין לגבי בגדי כהונה, אותו כהן גדול ביום הכיפורים משמש לפני ולפנים בבגדי לבן. לאחר שהוא מסיים את עבודת היום, הדין הוא שהוא מוריד את הבגדים, כמו שכתוב, הוא פשט שם את בגדי הבד, והיא ניחם שם. ושוב הגמרא דורשת, מלמד שטעונים גניזה. אז אם אני רואה שנעשית מצוותו וטעון גניזה, מועלים בו. אז יש פה שני כתובים הבאים כאחד, ומכך אי אפשר לבוא וללמוד בניין אב, שיש דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו, כי יש פה שני כתובים הבאים כאחד, ואינם מלמדים. ומיד חוזרת הגמרא ושואלת, הניחה למאן דאמר, והיא ניחם שם, מלמד שטעונים גניזה, אז אכן ברגע שנעשית מצוותו, יש פה מעילה והווה שני כתובים הבאים כאחד ואינם מלמדים. אלא לרבי דוסה, דאמר מותרות הן לכהן עדיות ובלבד שלא ישתמש בהם ליום הכיפורים אחר, מעיקה למימר. אבל לפי רבי דוסה, שלומד והיא ניחם שם, זה לא דין של גניזה לנצח, מותר להשתמש. וכהן עדיות שמשמש בארבעה בגדים, רשאי לבוא ולהשתמש בהם במשך ימות השנה. רק הכהן גדול לא רשאי להשתמש בזה שנה הבאה, כשהוא עושה את העבודה לפני ולפנים. אם ככה, אז יש לנו רק פסוק אחד, תרומת הדשן. נעשית מצוותו ומועלים בו. אז בוא נבוא ונאמר שיש לנו כתוב אחד, ומכאן אתה למד, שיש לנו דבר כזה שנעשית מצוותו בניין אב, והוא הדין אצלנו לגבי דם, על אף שנעשית מצוותו מועלים בו, והכוונה הווייתו יהיה שהוא יהיה אחר כפרה כלפני כפרה ויהיה בו דין מילה. עונה הגמרא משום דעה ותרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. עונה הגמרא כתוב לגבי עגלה ערופה וערפו שם והגמרא אומרת שם יתירה ללמד שם תהה קבורתה. זאת אומרת שעל אף שנעשית מצוותו וכבר ערפו אותו בכל זאת מקום הקבורה שלו זה שם. הווה אומר שיש לנו שני כתובים, תרומת הדשן ועגלה ערופה, ולכן אי אפשר לבוא וללמוד מכאן לכל התורה. ושוב חוזרת הגמרא ואומרת, הניחא למאן דאמר אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין מעיקא למימר, אבל הרי גם בשני כתובים הבאים כאחד, יש לנו את מי שסובר שמלמדין. ואם אני אומר שמלמדין, אז הדרא קושיא לדוכתא. אז נבוא ונאמר שאצלנו שכתוב הוא בהווייתו יהא, פירושו של דבר שדין הדם לאחר כפרה, כלפני כפרה ומועלים בו. עונה הגמרא תרי מיעוטי כתיבי, נכון שאפשר ששני כתובים מלמדים, אבל כאן יש מיעוט בפסוק שהפסוק אומר אל תלמד מכאן למקום אחר. הכה לגבי עגלה כתיב הערופה, ודרשו חרסל הערופה זו ולא אחרת, והתם לגבי תרומת הדשן כתיב ושמו, לא כתוב ושם, ושמו את זה ולא אחר. לכן התורה מייתה שאי אפשר לבוא וללמוד מכאן למקום אחר, אי אפשר ללמוד אותו בבנייניו. ממילא כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. ואם התורה אומרת הוויה אחת, אז ממילא בהכרח שהדין של אדם לפני כפרה כלאחר כפרה ואין בו דין מעילה. השאלה שלנו לא התחילה בזה. הגמרא התחילה את הסוגיה מינה נמילי, מאיכן אני יודע שבדם אין נותר ואין טומאה ואין פיגול. והגמרא ענתה לנו כרגע דיני מעילה, וכאן הגמרא באה לתשובה. אומרת הגמרא ותלת קראי בדם למה לי? למה התורה צריכה באותו פסוק לגבי דם למעט גם לכם, גם לחפר וגם הוא? והתשובה היא למיעוטי ממעילה, מנותר ומטומאה. מה שנאמר לכם, ואמרנו, לומדים מכאן לנותר, לכם כשאר חולין ולא כקודשים, ולכן גם שנשאר עבר הזמן, בדם אין איסור נותר. לחפר, לכפרה נתתיף כקודשים ולא לדבר אחר כקודשים, ולכן אדם שאוכל חולין בתומת הגוף אין לי בעיה, גם לגבי דם אין לי בעיה שאוכל אותו בתומת הגוף, אין לו דין קודשים. הוא למעט אותו מדין מילה בהווייתו יהיה שדינו לפני כפרה כאחר כפרה. אז תירצנו תמה, תירצנו נותר, תירצנו מילה, ומניין אני יודע שאין בו פיגול? אומרת הגמרא, אבל פיגול לא צריך קרא, להגדיד את הדין שאין פיגול בדם אני לא צריך פסוק. דתנן, כי הרי למדנו משנה בדף מ"ג כל שיש לו מתירים. בין לאדם בין למזבח חייבים עליו משום פיגול, ולכן בבשר, בשיערי מנחה שיש לו מתיר דם, קומץ, קטורת, שמה בדבר כזה שיש לו, אני מתכוון מה שמקטירים על גבי מזבח, שמה אני מבין שיש לו מתיר, והניתר יש בו דין מעילה. ודם גופי מתיר הוא מתיר את הבשר, אבל הדם עצמו איננו ניתר, ומכיוון שכן לא שייך בו בכלל מחשבת פיגול כפי שלמדנו, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, ולכן הפסוק אומר דומיה דשלמים, כמו שבשלמים יש מקרה של בשר אם האכול יאכל מתיר וניתר, רק במקום שיש מתיר וניתר שם יתחדש דין של פיגול. אמר רבי יוחנן, שלושה קריטות בשלמים, למה? אנחנו למעשה כבר לאל בממג' הערנו את ההערה הזאת. אם אני מסתכל בממה עמוד ב' במקור ג' בתורה אור השלם, מובא הפסוק שנמצא בויקרא בפרק כ' ב' פסוק ג', אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו, אומרת התורה ונחרטה הנפש האם מלפני אני השם. אז נאמר בפסוק דין קראת, והפסוק מדבר על כל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל. בדף מ"ג עמוד ב' במקור א', הבאנו את הפסוק בפרשת צו, בפרק ז' פסוק כ', ושם נאמר, והנפש אשר תאכל מבשר בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, וכבר הבאנו ארבע ראיות בגמרא שותומתו עליו מתייחס לתומת הגוף, ונחרטה הנפש האם מהמאה. הפסוק אמנם מדבר ביחס לבשר שלמים, אבל נאמר בפסוק שאם יש לו תומת הגוף דינו עונש קרת. וכמו כן שם במקור ג' פסוק חף א' בפרק ז' אומרת התורה ונפש כי תיגע בכל תמה בתומעת אדם וגומר, והפסוק מסיים ונחרטה הנפש האם מהמאה, וגם שם מדובר ואכל מבשר זבח השלמים, הדין הוא איסור קרת. ולכן באה הגמרא ושואלת, אמר רבי יוחנן, שלושה קריטות בשלמים, למה? הרי זה מדבר על אותו נפה, תומעת הגוף. והדין הוא שאם הוא אוכל את זה בתומעת הגוף דינו, קרת. עונה הגמרא מבב עמוד ב', אחת לכלל ואחת לפרט, ואחת לדברים שאינן נאכלים. עונה הגמרא, יש לנו פסוק אחד שנמצא מה שאמרנו בויקרא כ' ב'. הפסוק הזה מדבר על כל הקודשים. ובפסוק הזה נאמר כדין כל הקודשים שיש לנו איסור קרת. זאת אומרת שנאמר פה כלל, בכל קודשים אדם שתמת תומת הגוף ואוכל מן הקודשים דינו קרת. בא אחרי זה התורה בפרשת צו ומדברת רק על קורבן שלמים. בעצם יש פה את הדין של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הרי שלמים היה בתוך הכלל, אז למה הוא יצא? ללמד שרק בקודשי מזבח, כשאדם אוכל בתומת הגוף דינו במזית קרת בשוגג חטאת, אבל כשמדובר בקודשי בדק הבית, גם אדם שתמה תומת הגוף, קרת, חטאת, לא נאמר בו. זה החלק של הכלל והפרט. צריך לציין כידיעה, הרי יש לנו גם דין של כלל ופרט, אין בכלל אלא הפרט. זה כשזה כתוב סמוך באותו פסוק וכדומה. אבל כשזה פרשיות רחוקות, אז משתמשים בלימוד דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, כמו לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, כיוון שהם אינם סמוכים. ואחת, הפסוק הקראת השלישי בא ללמד לדברים שאינם נאכלים. הרי אמרנו שיש לנו את העצים, הלבונה, שהם לא ראויים לאכילה, והדין שאם הוא אכל מהם בתומת הגוף, חייב כדעת רבנן במשנה. כי הרי למעשה הבאנו בזה מחלוקת במשנה, רבי שמעון ורבנן, ולכן מיד אומרת הגמרא, ולרבי שמעון דאמר דברים שאין נאכלים אין חייבים עליהם משום טומאה לעיתוי ימי, כי בדף מ"ה במשנה, המשנה אומרת רבי שמעון מחייב בדבר שדרכן לאכול, אבל העצים, הלבונה, הקטורת, אין חייבים עליו משום טומאה, כי זה דבר שאין דרכו לאכול. אז לפי רבי שמעון, מה אני עושה עם הקראת השלישי? עונה הגמרא, לעיתוי היא חטאות הפנימיות. זה בא ללמד שאם אדם אוכל בתומת הגוף חטאת הפנימית, גם אז דינו קרת במזיד. ולמה לא? סל כדעת החמינה, הועיל ואמר רבי שמעון כל שנו על מזבח החיצון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול, אז משום תומנה מלא לחייב. הרי אמרנו שלפי דעתו של רבי שמעון, רק דבר שנעשה בזריקת דם על מזבח החיצון נאמר בו פרשת פיגול. אולי גם אם אני מדמה אותו לשלמים, הרי כל זה נבע מזה. מה הביא את רבי שמעון לתפיסת עולם שלו? כי רבי שמעון בא ואומר, מכיוון שנאמר בפסוק ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, אז למה התורה צריכה לדבר על שלמים? דום ידי שלמים, מתן דמים בחוץ. גם אצלנו נאמר בקרת פרשת שלמים, אז אולי גם פה זה הכוונה לבוא ולומר שרק מה שניתן דמו על מזבח החיצון. חוזרת התורה ואומרת פעם שלישית דין קרת לעיתוי חטאות הפנימיות, ששם אנחנו באים ואומרים שאם הוא היה תמתומת הגוף הוא אכל חטאת הפנימית, הדין הוא שהוא חייב עליו במזיד קרת ובשוגג חטאת. למדנו במשנה, נומי אמר רבי שמעון מחייב את שדרכו לאכול. יש לנו מחלוקת במשנה בין חכמים לרבי שמעון. דעת חכמים, גם דבר שאין דרכו באכילה, אם הוא אכל אותו בתומת הגוף חייב עליו קרת ומזיד. לפי רבי שמעון, רק דבר הנאכל, דבר שאיננו נאכל לא נאמר בו פרשת קרת. בתורה אור השלם מובא פה במקור א' אותו פסוק בפרשת צו בפרק ז' פסוק י' שזה הפסוק שמלמד את הדין הראשון, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף. זה בעצם הפסוק שמלמד שאם יש לנו בשר קודשים שנטמא, אין בזה קרת, יש איסור לאו על אכילתו, לא יאכל. מאידך מקור ב' פסוק חף שם, והנפש אשר תאכל מבשר בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, וכבר הוכחנו שהכוונה היא לתומת הגוף, ונכרתה הנפש האם מאמר. אז זאת אומרת שהתורה מלמדת שיש מקרה של אדם טהור ובשר טמא ואיסור לאו, יש מקרה של בשר טמא ואדם טהור, יש מקרה של אדם טמא ובשר טהור, שמה במזיד קרת בשוגג חטאת. כמו כן לימדה אותנו הגמרא לאל בלמד דלת, שכשכתוב בפסוק והבשר השני בפסוק בפסוק י"ט לכאורה הוא מיותר, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר, מי צריך טמא הבשר? והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, כל טהור יאכל בשר, יש פה והבשר מיותר. למדנו מכאן שיש לנו דבר שאיננו נאכל, כמו עצים, כמו לבונה, כמו קטורת, שאף על פי כן אם הוא טמא, אז אנחנו באים ואומרים שהדין שהוא באיסור לאו. צריך להזכיר שבעצם בדף למדלד הגמרא ביארה, הרי לכאורה עץ איך הוא מקבל תומה? זה הרי לא דבר הנאכל, אוכל מקבל תומה. אז שם הגמרא הביאה את זה בגלל שהיה שם נידון מחלוקת אביי ורבא, מה הדין במקרה כזה של אדם שאוכל בשר כשהוא טמא לפני זריקת הדם. לפני זריקת הדם עדיין הבשר לא הותר לאכילה. והגמרא באה ושאלה מהבדים שלנו והבשר, הרי הנה אתה רואה שדבר שבכלל לא עומד לאכילה ובכל זאת נאמר בו דין תומה. ככה הגמרא שאלה, אבל אני צריך שם מהגמרא דבר אחד. הגמרא באה ותרצה שמדובר באופן שזה נותן בכלי שרת, דבר שיש לו מטיר אז צריך את המטיר שלו, אז ידי שחיטה קבלה הולכה זריקה הבשר הותר לאכילה. כאן מדובר שהוא לקח את העצים בתוך כלי שרת, מהמזבח, בזמן שחיתו בגחלים הוא הוציא עצים, ועל העצים האלה שנמצאים בכלי שרת, אז הכלי שרת, חיבת הקודש מכשרתם, זה נותן לו תורת אוכל, ואז הוא מקבל תומה. אותו דבר לגבי לבונה, אותו דבר לגבי קטורת, זה נמצא בבזיחים, זה נמצא בכלי שרת, אז שייך. זאת אומרת, כל הנידון שלנו מדובר כרגע, שכשאנחנו עכשיו נרצה לעסוק בסוגיה ולדבר על דבר שלא עומד לאכילה, הכוונה היא באופן שהוא כבר היה בתוך כלי שרת ואף חיבת הקודש מכשרתן, ואז הנידון שלנו מה דינו? אומרת הגמרא, זה הבאה, זאת אומרת היא נותנת לו תורת אוכל והיא מכשירה אותו לקבל תומה, כי כל אוכל צריך הכשר וחיבת הקודש מכשרתן, אבל הכלי שרת, זאת אומרת סתם חיבת הקודש זה המציאות, דבר קדוש. ודאי אכל אוכל, אתה אומר אם זה נתן לו תורת אוכל, אתה בקוצ'י. אני חושב שכן. כן, אני חושב שכן, אבל צריך לבדוק. אבל בכל אופן, ככה הגמרא הגדירה בלמדלת ביחס לקודשים, ביחס לאיסור שלנו. באה הגמרא ואומרת, אם כך, איתמר, רב יוחנן וריש לקיש, זוג אחד. כמו כן, רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, זוג שני. אחד מהי זוזה ואחד מהי זוזה, אחד מן הזוג הזה ואחד מן הזוג הזה. אחד אמר מחלוקת בתומעת בשר, מה שמצאנו במשנה, מחלוקת רבי שמעון וחכמים, מחלוקת בתומעת בשר, אבל בתומעת הגוף דברי הכל אינו לוקה. כל הנידון שעומד בפנינו זה רק בתומעת בשר. ולמה בתומעת בשר? אז זה מתאים ממה שהסברנו, מכיוון שהמקור לדבר שאיננו נאכל נמצא בפסוק יוטט, והפסוק מדבר והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אז הנידון הוא ביחס לטומאת הבשר. במה הם נחלקו, האם יש לו דין של טומאה או אין לו דין של טומאה? המחלוקת זה דווקא לגבי הדבר, האם הלבונה, הקטורת, העצים מקבלים טומאה. אבל ביחס לטומאת הגוף, אם אדם טמא טומאת הגוף אוכל דבר שאיננו נאכל, לפי כולם אין בו איסור. מאידך, וחד אמר מהזוג, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. כמו שיש לנו מחלוקת לגבי קדושה, הדבר הקדוש שהוא מקבל טומאה, וחייב על אכילת דבר שאיננו נאכל על איבא דחכמים, כך מחלוקת בזו, לפי חכמים, גם אדם טמא טומאת הגוף שבא ואכל את זה כשזה קדוש, הדין הוא שהוא חייב עליו קרת. מה היא טעמה? כיוון דקרינן בי והבשר השריגה בכל טמא, קרינן בי ותומתו עליו. באים חכמים ואומרים, אנחנו דורשים סמוכים. יש פסוק יוטט. בפסוק יוטט התחדש והבשר זה בא לרבות גם דבר שאיננו נאכל. יש סמוך לו פסוק חף ונאמר ותומתו עליו. אז ותומתו עליו, תומת הגוף, הולך גם ביחס לדין שנאמר בפסוק יוטט, ואומר שגם דבר שאיננו נאכל, אם הוא אכל אותו בתומת הגוף, ומכיוון שהוא קדש בכלי שרת, אז דינו במזיד קרת בשוגג חטאת. רב תביומי מתני הכי, ככה רב תביומי הביא את הדברים. רב כהנה מתני הכי, אבל רב כהנה הביא את המחלוקת כך. חד מהי זוזה וחד מהי זוזה, אפיפה, על הדין של רבי שמעון. מה שרבי שמעון אומר, ומחלק בין דבר הנאכל לדבר שאיננו נאכל. חד אמר מחלוקת בתומת הגוף, אבל בתומת בשר דברי הכל לוקה. קודם אמרנו שכל הנידון זה בתומת בשר ולא בתומת הגוף. כאן, לפי הבנתו של רב כהנה, המחלוקת זה בתומת הגוף. שכאשר תומת הגוף לדעת חכמים, יש דין גם לדבר שאינו נאכל, שעליו נאמר איסור קרת. אבל החלק הראשון, פסוק יוטט והבשר אשר יגע, ששם למדתי והבשר לרבות, אליבא דכולי עלמא, אם העצים, הלבונה, הקטורת, היו בכלי שרת וקיבלו טומאה, אז נאמר האיסור לב של הדין הוא לא יאכל. מאידך, וחד אמר, זוג אחר, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. גם לגבי טומאת עצמו וגם לגבי טומאת הגוף, לפי חכמים חייבים, לפי דת רבי שמעון פטורים. אמר רב המסתברא כמאן דאמר מחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו, מה הייתה אמר? כיוון דלא קרינן בי ותומתו עליו ונכרתה, לא קרינן בי והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. כיוון שהפסוק ותומתו עליו לא מתייחס והבשר, זה לא בא לרבות, אז גם מה שלמדנו בפסוק הקודם, לא מדובר באופן של דבר שאיננו נאכל. רק בדבר הנאכל התחדש פרשת טומאה. שואלת הגמרא ואמר מר והבשר לרבות עצים ולבונה. אבל יש לנו מקור. יש לנו מקור, המקור נמצא בגמרא בחולין והבשר. והגמרא אומרת, זה בא לרבות עצים ולבונה. איך אתה יכול להתעלם מזה? ועכשיו אתה בא ואתה אומר, מסתברא, ובכלל לא נאמר פרשת טומאה על דבר שאיננו נאכל. עונה הגמרא, לפסולה באלמה, אכן באמת אין פסוק. כל הפסוק הזה הוא בסך הכל אסמכתא דרשה שבאו חכמים ואמרו כמעלה דרבנן, אכן באמת מדאורייתא אין בו לב, אין בו מלכות במזיד, אין בו בתומת הגוף לא חטאת בשוגג ולא קרת במזיד, כל הנידון הוא רק כאסמכתא באלמה. בגלל שזה דבר שעמד בכלי שרת, לפו מעלתו, באו רבנן ורצו ממנו הרחקה. אבל באמת מדאורייתא, הם חייבים עליו. כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו.
אבל שמעון למד מהפסוק הזה...
אסמכת. אסמכת באלמה. זו התשובה של הגמרא. אומרת המשנה. את המשנה הזאת דיברנו עליה בדף ב'. כשאדם בא להקריב קורבן, לשם שישה דברים הזבח נזבח. כשהוא בא להקריב קורבן צריך לחשוב שישה דברים. לשם זבח, אתה מביא עולה, לשם עולה, חטאת, לשם חטאת, שלמים, לשם שלמים, מה שקראנו לאפוקי בשינוי קודש שפוסל. לשם זובח, מי שהוא בא לקורבן, עליו צריך לחשוב, ראובן, ראובן, שמעון, שמעון, ולא מה שקראנו לאפוקי שינוי בעלים. לשם השם, מי שאמר והיה העולם. לשם אישים, כדי להקטיר אותו על גבי האש של המערכה. לשם ריח, צריך שיצא ממנו ריח, כפי שהגמרא תבאר, לא שהוא יצלה אותו תחילה למטה, ויעלה אותו למעלה כשהוא צלוי, ואז הוא לא מוציא ריח. לשם ניחוח, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בנוסף, והחטאת והאשם לשם חטא. בנוסף, קורבן חטאת, קורבן אשם שבא לחפר על חטא, אז צריך גם שיחשוב על החטא של אותו אדם. אמר רב יוסי, עוד מעט תראה בגמרא, הכל נלמד מהפסוק. אמר רב יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אילו כשר. למה? שהוא תנאי בית דין שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. בא רב יוסי ואומר, על אף שמדאורייתא אכן באמת צריך לכוון לשם כפי שדובר, אבל יש כאן תנאי בית דין שבית דין ניתנו כדי שלא נבוא לידי תקלה. כי גם אם הבעלים מתכוון לשם והולך אחרי זה אותו כהן שעושה את העבודה וטועה, או אותו אדם ששוחט וטועה ויעשה את זה שלא לשם הדבר, הרי הוא פסל לנו את הקורבן. ומכיוון שעל ידי הדבר הזה הרי נפסל לנו הקורבן, לכן באו בית דין ויתנו, אל תחשוב, אל תחשוב. ובעצם כשאתה עושה בסתם, עולה הדבר לשם אותם שישה דברים. הגמרא מביאה את המקור. מי אומר שצריך לשם שישה? אמר רב יהודה אמר רב, וזה מתייחס לפסוק בקורבן עולה, שהתורה אומרת עולה אישה ריח ניחוח להשם. דורשת הגמרא עולה לשם עולה, לאפוקה לשם שלמים דלא, דהיינו אם הוא עשה שינוי השם פוסל את הקורבן. כמו כן נאמר בפסוק אישה, אישים צריך לזבוח לשם אישים, לאפוקי בבו ודלו. זאת אומרת, לאפוקי שאם הוא שחט והוא חשב להביא את הבשר צלוי על גבי גחלים ולא על אש המערכה, פופל את הקורבן. ריח לשם ריח, שיצא ריח בשעת ההקטרה. לאפוקי איברים שצלען והאלן דלו, כי זה לא מפיץ ריח. דאמר רב יהודה אמר רב, איברים שצלען והאלן אין בהם משום ריח, ולכן זה פסול למזבח. ניחוח לשם הנחת רוח. זאת אומרת שאני עושה את זה כנחת רוח לבורא עולם שאמר להקריב קורבנות ונעשה רצונו יתברך. להשם, לשם מי שאמר והיה עולם. זאת אומרת הכוונה היא יש נחת רוח ודבר אחד, להשם פירושו של דבר ולא לשם אלוהים אחרים. לכן צריך בנפרד את הדין של השם. אומרת הגמרא, זה הגמרא דרשה בנפרד לאל בדף ג', הגמרא התחילה להביא את המקורות לדברים. אמר רב יהודה אמר רב, את הגמרא הזאת ראינו בדף ג', חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, לשם חולין כשרה. אמר רבי לזר, מה הייתה עמד הרב? אומר הפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, קודשים מחללים קודשים, ואין חולין מחללים קודשים. ולא יחללו קודשי בני ישראל. מה מחלל? קודשי. אז אם אתה לוקח חטאת ועושה לשם עולה, קודש מחלל קודש. אבל אם אתה עושה את זה לשם חולין, מחשבה כזאת היא לא מחשבה. ולכן, כשרה. שואלת מיד הגמרא, מה תברא בה? זה נגד המשנה שלנו. אמר רב יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אלו, כשר. למה? שהוא תנאי בידין. תאמה שלא היה בליבו כלל, לכן כשר. היה בליבו לשם חולין, משמע מהמשנה, פסול. ואתה אומר לשם חולין כשר. אמר לאביי, דילמה, לא היה כלל כשר ומרצה. היה בליבו לשם חולין כשר ואינו מרצה. אומר אביי, נכון? אם הוא עושה את העבודה בסתם, בלי מחשבה בכלל, אז זה גם כשר וגם עלה לבעלים ככפרה מרצה. אם זה היה מקרה שהוא חשב לשם חולין, כשר. אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. זאת אומרת שבעצם התחדש לנו עכשיו, שבחטאת יש לנו שלושה שלבים. יש את המקרה שהוא עושה בסתם, אז זה נאמר כשר ומרצה. יש לנו את המקרה הקיצוני שהוא חושב לשם דבר אחר בחטאת, כפי שדובר, פוסל. יש לנו את המצב האמצעי לשם חולין, שזה מקביל למשנה הראשונה. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת. אז בחטאת שלא לשם פסול, אבל לשם חולין זה במצב של כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. מחלוקת רשי והרמב״ם. לפי רשי זה באמירה, לפי הרמב״ם זה בחשבה בלבד.
מה זה
כשר שיכול לאכול? כן. אומרת הגמרא.
כן?
כן, כן. אמר רבי אלעזר, חטאת ששחטה לשם חולין כשרה, משום חולין פסולה. אם הוא יודע שהוא מתעסק בחטאת ועושה את זה לשם חולין כאשר, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה. אם הוא חושב שהוא לא מתעסק בכלל עם קודשי, מה שנקרא מתעסק, הוא בטוח שהוא עושה עכשיו חולין, בכזה מקרה הדין הוא פסולה. כדבאי מיני שמואל מרבונה על המקרה הזה של מתעסק בקודשים. מניין למתעסק בקודשי מבין עמוד א' שהוא פסול? מאיכן אנחנו יודעים שאותו מתעסק דינו שהוא פוסל את הקורבן, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם עד שתהיה שחיטה לשם בן בקר. אמר לי, אומר לו שמואל לרבונה, זו בידינו, זה גם אנחנו יודעים שצריך לכתחילה שיהיה. אנחנו יודעים, אנחנו שאלנו מי אומר שזה פוסל, לעקב מיניים? אמר לי, כתוב בפסוק, לרצונכם תזבחו, דהיינו לדעתכם זבחו. וכאן שזה לא לדעתו כי הוא חושב שזה חולין, שנה עליו הכתוב להקה, ולכן בכזה מקרה פוסל. סיימנו במשנה, וכך למדנו עד היום, עד דף ממזיין עמוד א', שכל המושג של מחשבת פיגול, מחשבת פסול, מחשבת שלא לשמה, זו מחשבה ששייכת רק אצל מי שעושה את הקורבן, אצל העובד. וככה המשנה אמרה. אומרת המשנה שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. רק אחר העובד הוא זה שקובע את המחשבה. מתנית אין דלו כאיתנה. מתנית אין דלו כאיתנה. דתניה, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלים. יש פה אומנם דיוק ברשי. רשי בשורה השלישית מלמעלה אומר, שמעתי שהבעלים מפגלים בעבודת הכהן, אם קיבל הכהן בשתיקה וחישבו הבעלים עלי על פיגול, הווה פיגול. זאת אומרת, נראה ברשי שרק במקרה כזה שהכהן שותק ואז הבעלים מפגל, יש כאן פיגול. אבל אם הכהן יעשה לשם, לא יעזור לבעלים. אבל בכל אופן שמעתי שהבעלים גם כן יכולים. זאת אומרת, הכהן עושה את הקבלת אדם, ובזמן שהכהן עושה קבלת אדם הוא חושב ומפגל. אומרת הגמרא, אמר רב עמאי תעמד רבי אלעזר ברבי יוסי, דאמר קרא, כתוב לנו לגבי פרשת נסחים, והקריב המקריב קורבנו. דהיינו, המקריב קורבנו קוראים לו. מי זה קורבנו? הבעלים. ומה הוא נקרא? המקריב. זאת אומרת שיש לו כוח של מקריב, שאם הוא חשב שלא לשמע וכדומה, מחשבת פיגול, מחשבת חוזה, הוא פוסל את הקורבן. אומרת הגמרא, אמר אביי, רבי אלעזר ברבי יוסי ורבי אליעזר ורב שמעון בן אלעזר, כולו סבירה לו, זה מחשב וזה עובד, הווה מחשבה, ואפילו שהוא לא עובד הוא יכול לקלקל במחשבה. רבי אלעזר ורבי יוסי הדה אמרן, שמעתי שהבעלים מפגלים. רבי אליעזר דתנן, השוחט לעבד כוכבים שחיטתו כשרה. אדם ששוחט עבור גוי, הדין שהקורבן קורבן כשר, כי הכל הולך אחרי השוחט, וכיוון שהשוחט מתכוון לשם השם, אז הקורבן כשר. ורבי אליעזר פוסל, כי אומר רבי אליעזר, כיוון שאנחנו הולכים אחר המחשבה, אז ממילא הבעלים יכול לחשוב גם אחר המחשבה, אז עלול לאותו עובד כוכבים לבוא ולחשוב לשם עבודה זרה, הוא פוסל לנו את הקורבן. אז הנה אני רואה, זה מחשב וזה עובד, זה מחשבה. רב שמעון בן אלעזר דתנן, יש לנו משנה במסכת שבת, הנידון הוא לגבי מלאכת הוצאה בשבת. אז הנה הוא שכדי להוציא צריך שיהיה דבר חשוב, אם זה לא דבר חשוב הוא לא עובר על הוצאה בשבת. המשנה שם מפרטת כמה וכמה דברים, מה החשיבות של כל דבר, ועל זה מבואר, השוחט לעובד כוכבים, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאין כשר להצניע, זאת אומרת, דבר שהוא לא חשוב בעיני הבעלים, ולכן הוא לא ראוי לשימור, או ואין מצניעים כמו, או דבר כזה שאדם לא רגיל, כמו שרשי מביא, דם נידה, איסורי הנאה, שבאופן דבר, נורמל אדם לא מצניע כדוגמתו, הדין הוא, הוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. זאת אומרת, אפילו שבאופן נורמל אין עליו דין הוצאה, אבל אם אחד מייקר את הדבר ובשבילו זה דבר חשוב, ובא מישהו אחר ומוציא את מה שחשוב בעיני ההוא, זה חושב וזה עושה, ועל פי המחשבה של ההוא זה נחשב מלאכת הוצאה. אז הנה אתה רואה שזה מחשב וזה עובד, ובכל זאת המחשבה תופסת. אומרת הגמרא, תראה, תרווה יהודית לידי רבי אלעזר ורבי יוסי. זה ברור שרבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, אלה שדיברו על שחיטה לעובד כוכבים, על הוצאה בשבת, מסכימים עם הדין שלנו של רבי אלעזר ורבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלים במחשבה. למה? השתא בחוץ אמרינן בפנים היא בעיה. אם בדבר שנעשה בחוץ, הרי המושג של מחשבה פגשנו בקורבנות, מחשבת פיגול, מחשבת פסול, מחשבת שלא לשמה. אז אם בדבר שהתורה עסקה בענייני מחשבה, אתה בא, אם אתה אומר בחוץ, בדבר שלא דיברה עליו תורה, אתה אומר שיש מושג של מחשבה, אז ודאי שבעניינים שלנו, בדבר הנעשה בפנים, יש בו מושג של מחשבה. מאידך, רבי אלעזר ברבי יוסי, לתלו דת רוויו. דילמה, אפשר לומר, בפנים הוא דאמרינן, בחוץ לאמרינן. בקורבן הנעשה בפנים, שם התחדש מושג של מחשבת פיגול. נאמר מחצק של מחשבה, זה חושב, שמעתי שהבעלים מפגלים, זה עובד וזה חושב. כן, התחדש במושג שהתורה חידשה מחשבה. אבל בשאר דברים שבחוץ שהתורה לא חידשה מחשבה, מי אומר שבאמת זה חושב וזה עובד, תופסת מחשבה. כמוכן, רב שמעון בן אלעזר איתלי דרבי אליעזר. רב שמעון בן אלעזר, שמדבר על מלאכת הוצאה בשבת, ודאי מסכים שאם אדם שוחט עבור עובד כוכבים הוא פוסל לו את הקורבן. ולמה? השתא בשבת אמרינן, בעבודת כוכבים היא בעיה. עבודת כוכבים הרי זה דבר שדומה לעבודת פני, וחייב איזה רחמנה, כפי שראינו בגמרא בסנהדרין, זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, שגם אם זה לא צורת העבודה זרה שלה, אבל אם זה נעשה בצורה של עבודת קורבן חייבים על זה. זאת אומרת שהתורה מדמה את האיסור של עבודה זרה לעבודת פנים. אז אם אתה אומר שבעבודת חוץ בשבת חייבים על מחשבה של אחר, אז ודאי שבעבודת פנים, עבודה זרה, שדומה לי בפנים, ודאי שיהיה דין מחשבה. אבל רבי אליעזר, לך לידי רב שמעון בן אלעזר, כי רבי אליעזר חידש את הדין שלו בעבודה זרה. ולמה? דילמה בעבודת כוכבים, הוא דאמרת כן בפנים. נכון, בעבודה זרה, שזה דומה לעבודת פנים, שם חידשה תורה, זה עובד, זה חושב, והמחשבה של הבעלים מועילה. אבל שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה, הרי התורה סומכת את הדין של פרשת המשכן למלאכת, לשבת נסמכה הרי לדין של פרשת המשכן בויקל, ומשם למדנו שמלאכת מחשבת, אף דווקא דבר כזה שזה הגדרה של מחשבה שלו, כוונה שלו, אבל דבר שזה לא כוונה שלו, אפשר שבאמת לא יתחדש מושג של מחשבה. הדרן הלך בית שמי, ובעזרת השם מחר פרק חמישי, איזו מקומן של...